כאן עוד. להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
למאזיני רשת ב' של תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, מלחמת ששת הימים פרצה לפני 52 שנה ושבוע. התאריך אינו עגול, אבל ראוי להתייחס אליו גם כחזה, מפני שהניצחון הישראלי לא היה קל וברור מאליו. כפי שנוהגים כמה בינינו להכריז השכם והערב, גורלה של ישראל כן עמד על כף המוזניים, ואלמלא תקפה ראשונה קשה לנחש מה היה עולה עתידה. ראוי לזכור זאת גם אחרי 52 שנה. להעברת נקודה זו ננסה הפעם לראות את מלחמת ששת הימים מעיניים ערביות ואמריקניות. אולי נלמד כמה דברים חדשים. מלחמת ששת הימים, הזווית האחרת, קראנו למשדר. מביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג, נתב את השידור ליטל אטיאס, בהפקה הילד דודי, אני יצחק נוי. נתחיל. העד הראשון שלנו הוא פרופסור אמציה ברעם. פרופסור ברעם, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, יצחק.
פרופסור ברעם הוא ראש המרכז לחקר עיראק באוניברסיטת חיפה, ומספריו כדאי לציין את סדאם חוסיין and Islam, זה לא נכתב בעברית, 1968-2003. והשאלה הראשונה היא קודם כל שאלת רקע. מה הביא למלחמת ששת הימים? 52 שנה זה הרבה זמן. תזכיר לנו.
תראה, יצחק, אנחנו כולנו זוכרים את המעורבות הסובייטית, ועל זה אני אומר משפט, כי הייתה לי פגישה מדהימה עם אנטולי דוברינין בעניין הזה. אנחנו זוכרים את ההתלקחות בסוריה ערב המלחמה וכן הלאה, הפלנו מטוסים סורים, רבין אמר אנחנו נחליף משטר, או רמז שאנחנו עלולים להחליף משטר בסוריה. איש לא זוכר מה קרה עם ירדן, והייתי אומר שהאירוע המיידי, לא 10 שנים קודם, האירוע המיידי לפני שהתחילה ההתגלגלות הזאת של כמה חודשים לקראת המלחמה, דווקא ירדן. ישראל איבדה את המלך חוסיין. הוא היה בעל ברית סמוי חשאי שלנו, ונפגשו איתו יעקב הרצוג, ראש הלשכה של לוי אשכול, נפגש איתו בלונדון זמן קצר קודם, אבל ב-13 בנובמבר 1966 אנחנו עשינו את פעולת סמוע. היא הייתה תגובה, באופן עקרוני אולי מוצדקת, אבל טיפשית, שגיאה קשה. הכנסנו לשם כוחות שריון, חיל אוויר, את הצנחנים, סיירת מטכ"ל, מי לא היה שם? והתוצאה הייתה שנהרס כפר, אוקיי, אבל מעט מאוד הרוגים אזרחים, אבל 14 חיילים ירדנים שבאו להגן על האזרחים שלהם. התוצאה הייתה, איבדנו את ירדן, המלך נכנס לסחרור, היו הפגנות קשות מאוד נגדו בגדה המערבית, והוא היה צריך לשלוח טנקים כדי לחסל את ההפגנות האלה, זה הייתה בעיה אדירה. נוסף לזה, עבד אל נאסר, וסלאח ג'דיד וחפר אל אסד מהצד הסורי תקפו את המלך חוסיין בצורה אכזרית מאוד, כינו אותו הגמד הזה, דברים איומים, בוגד באומה הערבית, למה? כי הוא סרב כתוצאה מפעולת סמוע להכניס צבא עיראקי לתוך ירדן, והוא נכנס למגננה, היו נצריסטים גם בפוליטיקה הירדנית וגם בתוך הצבא, קצינים צעירים הפכו להיות נאצריסטים, והיה פחד גדול שיהיה באמת, יהיו חילופי משטר. המלך נכנס לתקופה של אי ביטחון קשה מאוד, וכאשר עבד אל נאסר התחיל לשלוח כוחות צבא, זה הכל קרה בסוף 66, אבל כשעבד אל נאסר התחיל להכניס כוחות צבא לסיני, החל מ-15-16 במאי 67, המלך הרגיש שהוא חייב משהו לעשות, ואז הוא אמר, הוא ברדיו דיבר, הוא אמר, עבד אל נאסר מתחבא, למה הוא לא יוצא למלחמה נגד ישראל שהוא מבטיח כל הזמן? הוא מתחבא מאחורי הסינר של חיילי האום שנמצאים בסיני וחוצצים. וזה הכניס את עבד אל נאסר לסחרור, ואז הוא דרש את פינוי כוחות האום. כלומר, אנחנו רואים דברים מתגלגלים שאף אחד לא שולט בהם, והמלך עצמו מביא למצב, ופה הסיבה השנייה, ברגע שהמלך נמצא במצב הזה, באו אליו קציני הצבא ואמרו לו, אנו חייבים להצטרף לעבד אל נאסר, אחרת אתה טיפול. והמלך טס ב-30 במאי, הוא טס לקהיר, באמת באי רצון נורא, אבל הוא טס, הוא הרגיש שישראל זנחה אותו לגמרי, הוא נשאר לבד והוא במצוקה פנימית נורא. טס לעבד אל נאסר, חתם איתו על הסכם הגנה וחזר לרבת עמון עם גנרל מצרי, הגנרל ריאד, שהיה סגן הרמטכ"ל המצרי, והוא קיבל פיקוד על כל הצבאות הירדניים, על כל הכוחות הירדניים ועל כוחות העיראקים שהגיעו גם כן. התחילו בטפטוף. זה היה סימן הזקה קשה מאוד לאנשים שלנו, למערכת הביטחונית שלנו. עכשיו התחילה היסטריה פן ערבית נוראה, וכאן באה הסיבה השנייה למלחמה, עם כל העניין הסובייטי והעניין הסורי. פתאום הסתבר לצהל שישראל איבדה לגמרי את ההרתעה. כל השנים מ-49 הייתה הרתעה ישראלית די אפקטיבית. פה זה נעלם לגמרי. ועכשיו הגענו למצב שבו הבטחות שמנהיגים ערבים הבטיחו לעמים שלהם, מ-1949 ועד 67, לחסל את ישראל, הבטחות מחר, לא הבוקר, אבל מחר, או בעתיד הקרוב, עבד אל נאסר היה ביניהם, אבל הוא לא רצה מלחמה, הוא רק רצה להבטיח הבטחות כדי לשמור על עצמו בשלטון, אבל החינוך שהוא נתן לעם שלו בהקשר הזה, יצר איזה מין שערה מתגלגלת, שפתאום העולם הערבי כולו נמצא, הייתי מגדיר את זה פשוט בהיסטריה. ואז צהל הגיע למסקנה שמפני שירדן, המלך חוסיין חזר עם גנרל מצרי, וכוחות ירדנים נכנסים לגדה המערבית, ללב ישראל, מאיים על לב ישראל, על נתניה, על תל אביב, על חיפה. ברגע שזה המצב, ההרתעה עבדה לגמרי, והאיום הוא כבר איום על לב המדינה, וכאן התקבלה החלטה שאין ברירה, מוכרחים להיכנס.
ברור, ברור. אני רוצה לפנות למומחה השני שלנו, והוא אלוף משנה פסח מולובני. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב ושבת שלום לכולם.
שבת שלום. מספריו של פסח מולובני כדאי לציין את מלחמות בבל החדשה בהוצאת מערכות. הספר מצפון תיפתח הרעה בהוצאת קונטנדר, נדמה לי.
קונטנטו.
אוקיי. והגל האדום, גל אדום, סליחה.
דגל אדום.
דגל אדום מעל המזרח התיכון, המרכז למורשת המודיעין. והשאלה הראשונה אליך, אלוף משנה מולובני, התקפת חיל האוויר המצרית, תוכננה התקפה כזאת, והיא הייתה אמורה להיות התקפה מסיבית?
תראה,
אבל היא התבטלה. מה קרה שם?
כן, במקביל להזרמת הכוחות המסיבית לסיני, הם גם הכינו תוכניות התקפיות, גם ביבשה וגם בחיל האוויר. התוכנית הזאת שאתה מדבר עליה נקרא תוכנית פאהד, אחד פאהד זה ברדלס בערבית, והיא הייתה אמורה לבצע תקיפה על בסיסי חיל האוויר שלנו, מדובר על 13 בסיסים, וכן על יעדים חשובים אחרים כמו הקור בדימונה. להזכיר שב-17 למאי המצרים ביצעו גיחת צילום מעל הקור בדימונה. ופה לא ידעו, פה הייתה הערכה שמפני מצרים לא למלחמה, נקרא זה ככה. בין אמר לנאסר, נאסר היה נחשב המפקד העליון של הצבא, אמר סגן המפקד, היה בעצם מאבק סמוי על השליטה, בעיקר על הצבא. ואמר החליט על דעת עצמו לתת הוראה לחיל אוויר, למפקד חיל אוויר, לבצע את הפעולה הזאת בבוקר ה-27 למאי.
ולנאסר לא היה מושג על זה.
ממה, לפי התיאורים, עוד פעם, תלוי, יש שתי קבוצות, יש קבוצה זו שתומכת בנאצר אומרת שהוא לא ידע, יש קבוצה אחרת שאומרת שזה היה כאילו באישורו, אני נוטה יותר לקבל את הגרסה שהוא לא ידע, לפי גם ההמשך של ההתפתחויות. אמר היה יותר שואף מלחמה, הוא בין השאר התבטא שהוא רוצה לסגור חשבון עם דיין מ-56, נשאר לו לסגור חשבון. בנאצר, לאורך כל הדרך, כולל בפגישה שלו עם הטייסים בבסיס אבו סוויר, ולא בביר גבגוגה, כמו שכתוב בהרבה מקורות אצלנו, אבו סוויר זה היה מפקדת הפיקוד המזרחי של חיל האוויר המצרי, שהייתה אחראית על סיני, אמר בפירוש שהוא לא רוצה מלחמה, ושכל המתיחות הזאת תיגמר בלי מלחמה, אלא בדרך יותר דיפלומטית, נקרא לזה ככה.
בוא רק נזכיר למאזינים שב-1956 היה מבצע סיני בשיתוף פעולה עם בריטניה וצרפת, שהן קראו למבצע מבצע מוסקטיר,
כן.
כל אחד והאינטרסים שלו. בבקשה.
אצלנו התחילו להתקבל סימנים על שמשהו קורה בחיל האוויר המצרי כבר באמצע החודש. הם העבירו מפציצי יושין 28 לסיני, שילבו בין מפציצים למטוסי קרב ב-18 לחודש, והידיעות האלה התחילו לעורר דאגה ופנסים אדומים במודיעין חיל האוויר בעיקר, אבל גם באמן, וזה גרם למהפך בערכת המודיעין שלנו לגבי כוונות המצרים. מכאן ואילך היה יותר ברור שהמצרים כנראה הולכים לצאת לפעולות מבצעיות. בעיקר היה חשש, כמו שאמרתי, מפני תקיפת הקור, שב-26 לחודש התבצע עוד גיחת צילום בעניין הזה. בנוסף לזה, התווספו גם סגירת מצרי טיראן, והכנסת דיוויזיה משוריינת 4, התעודה האסטרטגית המצרית, לתוך סיני, כוננות בחיל האוויר, כל אלה הגבירו את החששות. אבא אבן, שר החוץ, נסע לצרפת ולארצות הברית ב-24 למאי כדי לדבר איתם על העניין של סגירת מצרי טיראן. אשכול, ראש הממשלה, החליט לנצל את הביקור הזה בארצות הברית והעביר לו שדר דחוף וגם לשגריר הרמן שהיה בארצות הברית לדבר מיד עם האמריקאים לסיפור הזה של חיל האוויר ועל האפשרות שהם עשויים לתקוף מה שנקרא במועד מאוד סמוך. ואכן זה מה שהיה. האמריקאים פעלו מיידית, גם קראו לשגריר המצרי שישב בוושינגטון והעבירו באמצעותו דרישה לנאצר להימנע מכל, לנקוט כל פעולה התקפית מול ישראל, והם הבטיחו שגם הם יעשו את זה מול ישראל, שלא תעשה שום דבר, וגם העבירו מקביל את הסיפור הזה לסובייטים. קוסיגין שלח באותו יום, באותו לילה יותר נכון, את השגרירים שלו גם במצרים וגם בישראל כדי לפגש עם נאצר ועם אשכול באמצע הלילה, ולהורות להם או לבקש מהם שלא ייזמו שום מהלכי מלחמה. נאצר אכן הבטיח לרוסי שאין לו שום כוונות לפתור במלחמה. וכשהוא הבין בדיוק מה שאמר עשה, מיד נתן הוראה לבטל את העניין. בחיל האוויר כמובן הכינו את המבצע והתפלאו מאוד על זה שפתאום כבר מודיעים להם שזה לא יהיה. בדיעבד כל הפרשנים והכותבים והגנרלים המצרים רואים בכך את אחת הסיבות העיקריות התבוסה המצרית. איך הם קראו לזה? מתנה יקרה לישראל, כי אם הם היו מבצעים את התקיפה, מי יכול לדעת איך פני הדברים היו יכולים להיראות אחרי זה ואיך זה היה מתגלגל? היה משבש לגמרי את התוכניות גם של חיל האוויר וגם של צה"ל לפי דעתי. הטעות הזאת הייתה בבחינתם טעות אסטרטגית, מצד שני ומנגד, לנו הייתה פה הצלחה מודיעינית בלתי רגילה, שהביאה כמובן לשינוי הערכה, ולמהלכים שננקטו בעקבות כך שהביאו לתוצאה אחרת של המלחמה.
כן, אני רוצה לעבור עכשיו, תודה לך אלוף משנה מולובני, אנא יישאר איתנו. אני רוצה לעבור למומחה השלישי, והוא פרופסור איתן גלבוע. בוקר טוב, שבת שלום, פרופסור גלבוע.
בוקר טוב, שבת שלום.
פרופסור גלבוע הוא חוקר ארצות הברית באוניברסיטת בר אילן, ומספריו, הווה הוא נציין, את ארצות הברית וישראל, תשתית היחסים המיוחדים בהוצאת משרד הביטחון. עכשיו, השאלה הראשונה אליך נוגעת לעניין ההמתנה, ממש ההמתנה שבה אנחנו סיפרנו בדיחות על לוי אשכול, בצדק או שלא בצדק, ורעדנו מפחד. אני לא רוצה לדבר עלינו, אנחנו לא מדברים עלינו, אני רוצה לדבר על הצד האמריקני. איך הם רואים את זה?
כן, תראה, קודם כל, בנשיאות ארצות הברית מכהן לינדון ג'ונסון, שהוא אוהד של ישראל, ב-1964, למרבה ההפתעה, הוא עורך פגישה ראשונה, רשמית, של נשיא אמריקני עם ראש הממשלה הישראלי. עד אז לא היה דבר כזה. הוא הזמין את לוי אשכול לחווה שלו בטקסס, ויש תמונה מפוסמת עם לוי אשכול עם כובע קאובויים כזה מוזר על ראשו, ובאותה הזדמנות, 64, כבר ארצות הברית מוכנה לספק נשק לישראל, טנקים ומטוסים, במגמה להחליף את צרפת כספק נשק עיקרי. הבעיה עם ארצות הברית היא שהיא מסובכת בווייטנאם במעורבות צבאית כושלת, שזה אומר שני דברים. אחד, פחות תשומת לב למה שקורה במזרח התיכון, והמשבר הזה שקדם למלחמה הפתיע את ג'ונסון, והנקודה השנייה הייתה ש-1968 הייתה שנת בחירות לנשיאות, ג'ונסון מאוד לא פופולרי בתוך ארצות הברית, ועוד לא ברור לו מה הוא יעשה, יותר מאוחר הוא החליט אפילו שלא להתמודד. המשבר תפס את ארצות הברית לא מוכנה, והמטרה העיקרית בשלב הראשון היה למנוע מלחמה. ג'ונסון הבין שיש פה חומר נפץ למלחמה, ומה שהוא ניסה לעשות מיידית זה ללחוץ על כל הגורמים, כולל ישראל, להמתין ולמצות את כל המהלכים כדי למנוע מלחמה. הוא ניסה לגייס שותפים, בריטניה וצרפת, ואפילו דיבר עם ברית המועצות. כדי לפתור את הבעיה צריך קודם כל לעצור את התגלגלות המשבר. הבעיה הראשונה הייתה במשבר זה שנאצר דרש לפנות את כוחות האום שעוצבו בסיני, הזכרת קודם את מבצע סיני סואץ של 1956-57, כתוצאה מסיום המשבר הזה הוצב כוח אום בשם יונף במקומות אסטרטגיים בסיני, הלך נאצר ודרש את סילוק כוח האום הזה. ולמרבה ההפתעה, כנראה שנאצר בעצמו לא האמין למראה עיניו, כשהוא טנט, שהיה בורמזי, שהיה אז מזכיר האום, היה מוכן משנייה אחת מסלק את כל כוחות האום. נאצר לא הייתה לו ברירה אלא להעביר כוחות לסיני. אחרי זה הוא נגרר הלאה לסגירת המיצרים, ובסגירת המיצרים הציבה אתגר לארצות הברית, מפני שהיא, יחד עם מדינות אחרות, כולל צרפת ובריטניה, נתנו התחייבות מפורשת במהלך 1957, שהביאה לסיום משבר סיני סואץ, שהמדינות האלה, כולל ארצות הברית, יהיו ערבות לחופש השייט. והנה, נאצר סוגר את מצרי טיראן, והמשבר ממשיך להתגלגל. ב-24 במאי, בריטניה מציעה לארצות הברית ללכת על שני מהלכים שאולי יביאו לעצירת המרוץ הזה המטורף לקראת מלחמה. אחד, הצהרה בעד חופש שייט, ושתיים, הקמת שייטת בינלאומית שתפרוץ את המצור. ושני המהלכים האלה נכשלו, מספר קטן מאוד של מדינות הסכימו להרכיב את השייטת הבינלאומית, וב-29 במאי נאצר מודיע, היום הנושא שהוא בינינו עקבה, מצרי טיראן או נסיגת כוחות האום, הנושא הוא זכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני. ואז הסתבר שהסיפור הוא הרבה יותר מאשר רק משבר המיצרים, ואשכול כתב אז לג'ונסון, שאוקיי, אתם רוצים לנסות את המהלך הזה, יש לכם שבוע עד שבועיים לבצע אותו. ואז ג'ונסון הבין, יש לו שבוע, שבועיים כדי לנסות ולמנוע מלחמה. עוד לפני כן כבר הזכיר מלובני על המפגש הזה שהיה בין אבא אבן לבין ג'ונסון. אבא אבן יצא לשליחות דיפלומטית, נסע קודם לפריז עם דגול, לא הצליח שם, נסע ללונדון, הצליח פחות, הצליח יותר קצת. עם ג'ונסון הוא נפגש, ובמגמה הזאת של ג'ונסון לעצור את מה שמתגלגל למלחמה, ג'ונסון אומר לאבא אבן, ואני מצטט, אני מודע לחלוטין לדברים שאמרו שלושה נשיאים, כלומר, הבטחת קיומה של ישראל וההתחייבות למנוע את סגירת המצרים, אך זה איננו שווה מטבע שחוק אחד אם העם בקונגרס לא יתמכו בי. הוא אמר, הוסיף ואמר, הנקודה המרכזית היא כי אסור למדינתכם לשאת באחריות לפרוץ המלחמה. ישראל לא תישאר לבדה, אלא אם כן תחליט לפעול לבדה. אז כאן אנחנו רואים שיש לחץ מכל הצדדים על ישראל להמתין. היה גם משהו בתוך ישראל עצמה, הצבא רצה גם כן איזה זמן של המתנה, אבל בסופו של דבר כל המהלכים האלה לעצור את המלחמה לא הצליחו, היא פרצה. ביום פריצת המלחמה, ג'ונסון, הדבר הראשון שהוא...
רגע, אני לא רוצה להגיע ליום פריצת המלחמה, מיד נגיע לזה. מיד okay. נגיע לזה. יש לי שאלה אחרת אליך.
אפשר להגיד מילה על סילוק כוחות האום?
רגע, לפני כן אני רוצה להתייחס לדגול, שהיה נשיא צרפת, והיה ללא ספק נשיא גדול, והיה ללא ספק צרפתי גדול, והיה ללא ספק אנטישמי קטן. והוא, אלה העובדות, אין מה לעשות. והוא זה שהכריז, מי שירא את היריעה הראשונה יאבד את ידידותה של צרפת. אני מצטט במדויק. עכשיו, אילו היה אומר את זה ג'ונסון, ניחה. אבל דגול היה הנביא הגדול של מלחמות העתיד. הוא כתב ספרים שתרגמו אותם מצרפתית לגרמנית ולימדו את החיילים של היטלר איך להילחם לפיהם. הוא ידע יפה מאוד שלישראל אין ברירה אלא to preempt להקות ראשונה, ובכל זאת הכריז את מה שהכריז. מה אתה אומר על זה?
אני אומר, טוב, קודם כל זה היה חלק מהדיפלומטיה שקדמה למלחמה, דיפלומטיה ישראלית שמטרה שלה הייתה למנוע מלחמה. כאן ארצות הברית וישראל היו להם מטרה דומה. ב-21 במאי אבא אבן שולח אגרות לבריטניה, הצרפת ולארצות הברית עם פנייה לבצע מהלכים דיפלומטיים. הצרפתים בכלל לא ענו. ב-24, והזכרנו את זה כבר קודם, אבא אבן יוצא לשליחות הזאת, הוא פוגש את דגול. והמשפטים הראשונים שאומר לו דגול, לפני שהציטוט שאתה הבאת, הוא אמר, אל תלחמו, אל תראו ראשונים, אם ישראל תתקוף, זה יהיה מעשה הרי שואה, יש להניח לארבע המעצמות ליישב את המחלוקת. אבא אבן נותן לו הסבר, ולגבי מה שקורה בשטח, ומאזכר את ההתחייבות של צרפת ב-1957, שאתה ההתחייבות הכי משמעותית והכי חזקה לשמור על מצרי, על חופש השייט במצרי טיראן. ואז דגול שואל את אבא אבן, מה אתם מתכוונים לעשות? אומר לו, אבא אבן, בין כניעה להתנגדות, נתנגד. ואז דגול אומר, אלה לישראל להילחם, אלה להיות ראשונה. ואבא אבן, שהיה דיפלומט ואיש חכם במיוחד, אומר לו, אנחנו כבר לא יכולים להיות ראשונים, מפני שכל הפעולות האלה שעשה נאצר, שזה סילוק כוחות האום, הכנסת כוחות שלו לסיני, סגירת מצרי טיראן, הם כבר מעשי מלחמה. ואם ישראל תיאלץ לצאת למלחמה, זאת תהיה תגובה ולא יוזמה.
במילים אחרות, ההבטחות של דגול היו על הקרח.
נכון, הבטחות של צרפת. הוא לא נתן בעצמו את ההבטחות
האלה. לא, זה היה לפניו, כן.
נכון, ואז הוא אומר, הוא לא קיבל את זה, הוא לא קיבל את הטיעון הזה, ואז הוא נתן את ההגדרה הזאת, של אחריות לפריצת המלחמה. מי שירה את הכדור הראשון, אז הוא בעיני יהיה אשם בגרימת המלחמה. הוא סייף, ישראל לא חזקה מספיק לפתור את העניין לבדה. אז אין ספק שיש פה התחמקות, אבל צריך להסביר שאחרי מבצע סיני סואץ, שצרפת יוצאת מהשליטה שלה במדינות ערביות וצפון אפריקה, צרפת מתחילה לחזר אחרי הערבים, והמדיניות הזאת של דגול, המטרה שלה הייתה להביא לידי כך שצרפת היא למעשה תומכת בצד הערבי, ומנסה עד כמה שאפשר למסמס את ההתחייבויות שנתנה לישראל. זה דרך אגב, הרתיח את הנשיא ג'ונסון, מפני שהיה דיון באום בנושא הזה, כי ניסו לפתור את העניין הזה גם באום, צרפת נמנעה מהחלטה, לא היו לארצות הברית 9 קולות הנדרשים במועצת הביטחון להעביר החלטה, וזה מראה פה מדיניות צרפתית, שצרפת עוברת מידידה הכי גדולה של ישראל ב-56-57 למצב שבו לא רק שהיא לא עוזרת, היא הופכת להיות אפילו עוינת.
טוב, אנחנו עכשיו נעבור בחזרה אליך, פרופסור ברעם. אנחנו, מהדברים ששמענו מאלוף משנה מולבני ופרופסור גלבוע, כעת המצב הוא שהדלתות נפתחו. האום מפנה את חייליו. ועבדול נאסר צריך להיות נאמן למילותיו מלפני כן. אם האמין או לא האמין שהאום יפנה, זה כבר עניין אחר. מה הוא עושה עכשיו?
תראה, עבדול נאסר מבין שמתקרבת מלחמה, אבל הוא מקבל את ההזהרה הסובייטית לא להיות זה שירה ראשון. אגב, הוא לא צריך, לפני שהוא כבר השיג את ההישגים המדיניים שלו, אבל מה שקורה, שהוא נדחף עוד ועוד, לדחוף עוד כוחות לסיני, מפני שהציבור בקהיר משתגע. היו הפגנות אדירות בקהיר, בארץ לא כך ראו את זה, אני הייתי אז בלונדון בדיוק, הגעתי באמצע המלחמה הארצה, אבל הציבור בקהיר, אני כבר לא מדבר על העולם הערבי כולו, בקהיר פשוט יצא מדעתו מרוב התלהבות.
וזה היה ספונטני לחלוטין.
ספונטני לחלוטין, עבדול נאסר לא רצה את זה, אבל זה קרה לו. וזה נובע מכך שמשך שנים על שנים הוא מבטיח לעשות את זה, והוא לא עושה את זה. פתאום נדמה למישהו או לציבור שנוצרה הזדמנות, ואז הוא משנה את דעתו ומחליט, נעשה כמה וכמה דברים, אבל הוא עדיין לא מחליט על פתיחה במלחמה, למרות שהיו לו תוכניות מגירה, בוודאי. על זה אולי פסח יאמר משהו. אבל אני רוצה לומר עוד דבר, לא שכחנו, אבל צריך לחזור ולומר בשתי מילים על אנטולי דוברינין, על ההחלטה הסובייטית בכלל.
רק רגע, אנטולי דוברינין, המאזינים לא כולם יודעים, הוא היה מאוד ידוע, הוא היה שגריר הסובייטי בוושינגטון.
נכון, והוא היה שותף לכל ההחלטות. מפני שהוא ישב באמריקה, המעצמה האויבת הגדולה ביותר של ברית המועצות. ואני פגשתי אותו הרבה שנים יותר מאוחר, כבר היה בגמלאות, בוודרו וילסון, במכון מחקר ששנינו עבדנו שם. וישבתי איתו, אני חושב, קרוב לשעתיים, וניתחנו מה קרה יום יום. והוא אומר לי, תשמע, אנחנו עשינו שגיאה נורא, אנחנו רצינו להראות לסורים, שהסורים היו באמת מה נקרא לזה המדינה הנבחרת מבחינת ברית המועצות. אגב, זה יהיה דומה להיום, תשים לב מה קורה היום בין רוסיה לבין
כן, בהחלט.
זה המשכיות מדהימה, והם באמת היו ממש חייבים להגן על אסד, נקודה. עכשיו, זה עוד לא היה אסד, זה היה משטר הסורי, אסד היה מספר 2 בסך הכל, היה גנרל ג'דיד, קולונל ג'דיד, אבל סוריה, דמשק. עכשיו הוא אומר, היינו חייבים להראות לדמשק, למשטר, שאנחנו מוכנים להגן עליו בלי כל הסתייגות, ושאנחנו מוכנים, אפילו מסוגלים, לא מוכנים, מסוגלים להביא את עבדול נאסר להתגייס לסייע לסורים.
אבל בשביל זה להמציא המצאות על ריכוזים ישראלים?
כן, בדיוק ככה. כן, הם חשבו שזה, והם צדקו, שזה יביא את עבדול נאסר לעשות כמה דברים שימחישו עד כמה הסובייטים יכולים להשפיע עליו. זה לטובת סוריה, זה מה שהם רצו. והוא אומר, תשמע, מה שקרה, התחילה התגלגלות של איבדנו לגמרי שליטה על זה, ועבדול נאסר עשה דברים בניגוד לדעתנו, ואנחנו עמדנו בבעיה קשה מאוד, לא יכולנו להגיד שאנחנו לא רוצים את זה וכן הלאה, כי היינו בצד הערבי, ולכן הוא אומר, בסופו של דבר, אנחנו חטפנו כמו שצריך, כי התבוסה של ששת הימים הייתה במידה רבה, נחשבה אז, במידה רבה לתבוסה של הנשק הסובייטי. הוא אומר, ולכן זה היה כישלון היום ונורא, אבל למשל לוי אשכול ביקש, אני שאלתי אותו, כשלוי אשכול ביקש מהשגריר הסובייטי בתל אביב, בוא איתי לרמת הגולן.
הוא סרב.
סליחה, לא אמרתי את זה. בוא איתי לגליל, בוא איתי לגליל. כן, הוא סרב. אז אמרתי, למה הוא סרב? אז הוא אומר, מה, אתה לא מבין? אנחנו ידענו שהם טנקים ישראלים בגליל שמתרגנים למלחמה נגד סוריה. ידענו את זה. אבל היינו צריכים להראות לסורים שאנחנו דואגים להם, ושאפילו את עבדול נאסר נביא לעזור להם. הוא אומר, והכל יצא מכלל שליטה. עכשיו, השאלה היא, אז מה, אני חושב, פסח וסרמן עובדי רצה עוד לומר משהו, אבל אני אומר, אני הייתי מציע אולי נתחיל לחשוב על מה קרה בעקבות המלחמה. המלחמה עצמה, אני רק אומר דבר אחד, שאנחנו נוטים לשכוח אותו, ואסור בשום פנים לשכוח אותו. זו הייתה אמנם הצלחה צבאית מזהירה, זה נכון, אבל היא נבעה א', ופסח דיבר על זה, ממספר שגיאות חמורות מאוד של המצרים, ועוד שגיאה נוספת שלא דיברנו עליה, והיא שאמר נתן פקודה לסגת, והתחילה נסיגה המונית של הצבא המצרי בפקודה, ואז עבד אל-נאצר גילה שזה פשוט אסור לעשות את זה, והוא אמר לו תחזיר את הכוחות חזרה לחזית.
טוב, בנקודה הזאת אתה מקדים את המאוחר, אני רוצה לפנות באמת לאלוף משנה מולבני, לתגובה שלך. אנחנו
ראינו... שלוש נקודות למהלך או לשלב שלפני פרוץ המלחמה. א', המצרים רצו להיות בטוחים גם כן שיש כוחות שם מול הסורים, שלחו את הרמטכ"ל פאוזי לדמשק, והוא חזר, הוא בדק שם את העניינים, וחזר ואמר שהוא מתרשם שאין שם שום כוחות. אבל זה לא השפיע על הניהול של התהליך במצרים, בעיקר עוד פעם על ידי אמר, שהיה פה הדמות הדומיננטית. דבר שני, שגם כן השפיע חזק מאוד, היה הסיפור הזה של סילוק כוחות האום. המצרים דרשו מהאום, והאום נענה, אבל הם לא התייעצו עם אנשי הצבא שלהם. וזה השפיע מיידית על תוכנית ההגנה המצרית. פתאום הם קיבלו, המצרים חשבו, התייחסו בעיקר לגבול עם ישראל, מרפיח ועד אילת. אבל פתאום הם קיבלו גבול שהוא פי שניים בגודלו, כלומר עד שער המשך. היו צריכים להקצות כוחות גם להגנת שער המשך, גם לשנות הערכויות מול רצועת עזה, שגם היא לא נכללה בתוכנית ההגנה, ועוד דברים כהנה וכהנה. בקיצור, במשך 20 יום הם שינו 4 פעמים את תוכנית ההגנה שלהם, ושיגעו את הצבא המצרי בהנעת כוחות מגזרה לגזרה, ולזה תוסיפו גם את העונה הישראלית המוצלחת, שהביאה לזה שגם כן הורידו כוחות לדרומה, משום שהתמונה שהתקבעה אצלם הייתה שהמאמץ הישראלי העיקרי יהיה מדרום, מה שבפועל היה לא נכון. עכשיו, לזה אני רוצה גם להוסיף את המחדליות של המודיעין המצרי. היה דיון אצל אמר בשני ביוני, דיון חשוב מאוד שגם נאצר השתתף בו, ונאצר הטיח בפני כל בחירי המפקדה הכללית המצרית שישראל עומדת לצאת להתקפה בתוך ימים ספורים, או אפילו נקב בחמישי בחודש, כאחד התאריכים. ואמר שזה מתבסס על התחושות שלו, והרגשות שלו, והכרה שלו של, של, של איך שישראל פועלת מ-56 וכו'. אמר וכל הגנרלים אחרים אחרי שנאצר עזב מאוד זלזלו וצחקו אפילו מהתחזית הזאת של נאצר, ואמרו לא תהיה שום מלחמה. ובאותו יום, לרוע מזלם, המודיעין הוציא דוח שקבע חד משמעית שישראל לא מתכוונת לתקוף כי היא חוששת מהתגובה של העולם הערבי. אמר נתן הוראה להפיץ את הדוח הזה בכל רמות הצבא עד הדרגים הכי נמוכים, וזה גרם לשעננות בתוך הצבא. הנה המפקדים למעלה אומרים שלא תהיה מלחמה, אפשר לחזור לשגרה. זה היה עד כדי כך שבימים שלפני החמישי ביוני בסיני כל הפיקוד הבכיר התכונן לביקור של אמר בחמישי בבוקר. עד כדי כך גם הוא נפל בפח של הדוח הזה, ובחמישי בבוקר כשבעודו טס לנחות בשדה התעופה בבירת מדה, שם תיקו לו כל הפיקוד הבכיר, הוא ראה את מטוסי חיל האוויר מפציצים את הבסיס, וביד נתן הוראה לחזור לקהיר. כמו שאמרתי, המודיעין הזה טעה לכל אורך הדרך, כולל בערכת חסר לגבי יכולות חיל האוויר, ונאצר, אתם זוכרים כולם את שיחת נאצר חוסן, שבעצם הם לא האמינו שחיל האוויר מסוגל בכלל לבצע מבצע כזה, ונאצר אמר...
אתה מתכוון לחיל האוויר הישראלי?
כן, כן, בקשר לנושא המטוסים האמריקאים, שדרך אגב, היה לזה בסיס. הם עקבו אחר הצי השישי וראו שתי נושאות מטוסים שמתקרבות, ששתות מזרחה לעבר החוף הישראלי, אחד בכיוון חיפה ואחד בכיוון אשדוד לפי התיאורים שלהם, וכשנודע שהתקיפה באה מכיוון הים, אז נאצר עשה אחד ואחד פשוטים, אמר, אם זה מכיוון הים, הישראלים לא מסוגלים, אז זה ודאי, אמריקאים, חד וחלק.
ברור לגמרי, ברור לגמרי. אגב, באותה תקופה סיפרו ברחובות בישראל בדיחה ישראלית, זה היה מיד אחרי המלחמה, שטייס ישראלי היה במצוקה, אז הוא נחת על...
על נושאת מטוסים, כן.
ואז שואל אותו הקפיטן האמריקני, מה לעזאזל אתה עושה על האונייה שלי? אז אומר לו הטייס הישראלי, מלמעלה לא יכולתי לדעת אם זה נושאת מטוסים ישראלית או אמריקנית.
דרך אגב, אנקדוטה. המודיעין המצרי האזין לכל מיני דברים, בין השאר הוא האזין גם לסיפור של הליברטי, רק לא הבינו שם איך ישראל תוקפת ספינה של מעצמה ידידותית.
כן, זה סיפור שפרופסור איתן גלבוע התייחס אליו, ואני ארצה אחר כך לפנות אליכם, חבריי, גם אלוף משנה מולבני וגם ברעם, פרופסור ברעם, בעניין פקודות הנסיגה והמהומה שקרתה בעקבות זאת. רק שאלה אחרונה אליך, אלוף משנה מולבני. על כל המהומה הזאת, מה ממנה יודע נאסר ומה יכולת ההחלטה שלו והפיקוד?
נאסר ראה את עצמו מעל, בעיקר לתחום המדיני. את התחום הצבאי הוא ישיר בידי אמר, שגם ארגן לעצמו יכולת פיקוד כזו או אחרת, הוא מינה את מורתגיל למפקד החזית, והיה שם מפקד ארמיה, ועוד כל מיני דברים אחרים, והוא דיבר גם ישירות אפילו מפקדי דיוויזיות. הוא עשה בתוך המערכת הזאת ככל העולה הרוחו, ולא שאל אף אחד, ולא התייעץ עם אף אחד, ומה שקרה, למשל, הסיפור של שעמד שזכיר לגבי אבדל בונם ריאד, ששלח אותו לירדן לנהל את הצבא הירדני, טעות אסטרטגית של חוסיין, שגרמה למפלה הנוראית הזאת של הצבא הירדני, שהוא הפעיל אותו בכלל בניגוד לכל התוכניות ולכל מה שהירדן...
אנחנו כבר מגיעים לזה, אבל השאלה, האם היו...
לא, רגע, אז אני אשלים. הוא קבע קביעות ונכנס להלם גם בעקבות פרוץ המלחמה, שנתן את הפקודה לנסיגה כבר בערב השישי לחודש.
אתה מדבר על אמר.
אמר, כן, שהצבא המצרי עוד לא בכלל נלחם כמעט. מפקד דיוויזיה 4 אמר לו, למה לסגת? הדיוויזיה שלי עוד לא נלחמה בכלל. אבל הוא קיבל פקודה לסגת והיה צריך לבצע.
כן, אבל השאלה היא, האם היו הערכות מודיעין כאן אצלנו בישראל, של ניסיונות של האמר להפיל את נאסר ולרשת אותו?
אני לא יכול להגיד לך כי אני לא זוכר מהתקופה ההיא, אבל היה מאבק סמוי שבסופו של דבר הסתיים כפי שהסתיים, שאמר סיים את חייו ואת הקריירה שלו, אבל נאסר ידע, נאסר ניסה כמה פעמים לסלק אותו.
מה זה סיים את חייו? הוא התאבד.
מה? אומרים שהוא התאבד, יש גרסאות גם שחיסלו אותו, שזה לא בדיוק התאבדות.
לא, הגרסה שהכי נראית לי סבירה זה שנאסר שלח אנשי מודיעין שנכנסו אליו, שמו לו אקדח על השולחן ואמרו, תתאבד. והוא התאבד.
יכול להיות, יכול להיות. בקיצור, נאסר הטיל את מלוא האשמה על 56 עליו, על אמר, וניסה לסלק אותו כמה פעמים, ואמר הצליח בצורה כזו או אחרת לחזק את כוחו בתוך הצבא, בתוך המערכת. מלחמת תימן שיחקה פה לטובתו במידה מסוימת וכן הלאה, וכשהגיע 67, למרות שהצבא המצרי לא היה מוכן בכלל למלחמה, לא התאמן ולא עשה שום דבר, והיה בטוח ומשוכנע שהנה הוא מצליח לחסל את ישראל, והטנקים בדרך לתל אביב כשהם חזרו למחנות שלהם בקהיר, וכן הלאה וכן הלאה.
יצחק, אולי משפט אחד פה, זה נראה שהמצרים פה עשו שגיאות איומות, אבל ישראל פחות. אבל צריך לזכור, המלחמה הזו הייתה מאוד יקרה מבחינתנו, היא לא הייתה מלחמה קלה בכלל. אנחנו איבדנו 779 חללים. כל יום נהרגו בערך 130 בחורים שלנו. זה לא הייתה מלחמה קלה, צריך לזכור את זה, זה ניצחון אדיר, הכל נכון, אבל זה עלה במחיר כבד מאוד.
כן, זה היה במחיר כבד מאוד. אני גם ארצה להתייחס לעבדות של חיל האוויר, ו... אלוף משנה מולבני בוודאי יאמר כמה דברים כאלה, אבל לפני כן, פרופסור איתן גלבוע, פרשת הליברטי, מה היה שם?
כן, אני רק רוצה להוסיף משפט אחד, עדיין לתקופה שקדמה לפרוץ המלחמה, וזה המקום של התקשורת, בייחוד הטלוויזיה, בסכסוכים ומשברים בינלאומיים. מקודם פרופסור ברעם הזכיר את ההיסטריה שאחזה בעולם הערבי, הנה יש כאן הזדמנות לחסד את ישראל, ואולי זה השפיע במידה מסוימת על נאצר ועל חוסיין ואולי מנהיגים ערביים אחרים, כי באותו זמן לישראל אין טלוויזיה, יש טלוויזיה חינוכית שבקושי עובדת, והתמונות שהופיעו בטלוויזיות הערביות והמצריות שמראות את הנסיגה של כוחות האום, את מאות ואלפי האנשים שעוברים לסיני והטנקים שעוברים, פתאום הייתה תחושה שהנה באמת אפשר למחוק את ישראל מהמפה. ובאמת נאצר הסתכל על מה שקורה מסביב, בעיקר על ההתנהלות הבינלאומית, והוא אמר, הייתה אחת ההצהרות שלו שבהן הוא אמר, ב-1956-57 ישראל נתמכה על ידי בריטניה וצרפת, עכשיו אין אף אחד שתומך בישראל, יש בהלה בישראל, והיו מין הערכות שכן בתוך ישראל עצמה שיהיו אלפי הרוגים וזה ייקח הרבה זמן, וישראל באמת אולי נמצאת לפני השמדה, כך שאפילו אם נאצר לא התכוון ללכת למלחמה, הוא הפך להיות שבוי של התמונות ושל התחושות שהיו באזור ובישראל ערב המלחמה.
רגע, איתן, איתן, ושל החינוך שהוא בעצמו נתן מהשלה לשלטון.
נכון, נכון. אז עכשיו...
בנוסף לזה הוא גם רואה תקיפת חיל האוויר את האוניית הריגולה האמריקנית ליברטי, והוא מבולבל.
לא, אבל לפני זאת, חכה. פורצת המלחמה בחמישה ביוני. עכשיו, אני מייצג את ארצות הברית. אז ג'ונסון הבין שלמעשה קלו כל הקיצים. הוא כותב בזיכרונות שלו שהוא מאוד הצטער על כך שעדיין לא ניתנה איזושהי הזדמנות לפעילות בינלאומית, ואני חושב שהוא טועה כמובן, מפני שבאמת לא הייתה כבר שום ברירה, וישראל נאלצה לצאת למלחמה הזאת. אבל מה שקרה, אז מה שהוא עושה דבר ראשון זה, הוא מפעיל בפעם הראשונה את הקו האדום עם ברית המועצות. אחרי משבר הטילים בקובה שהיה ב-1962, נוצר הקו האדום הזה, זה הקו טלפרינטר, מפני שמה שהוא רוצה להבטיח, זה שלא תהיה מעורבות של ברית המועצות שממנה הוא חשש לאורך כל המשבר הזה, והוא מנסה לעבוד על מועצת הביטחון, על האום, כדי לעצור את המלחמה מיידית, כי אף אחד לא ידע מה קורה שם באמת בשטח. ונאצר עושה שגיאה ענקית בזה שהוא מאשים את ארצות הברית שהיא התקיפה, כבר דיברנו על זה קודם, שהיא התקיפה את שדות התעופה ואת חיל האוויר המצרי והרס אותו, וכתוצאה מכך ארצות הברית כמובן מפעילה את הקו האדום הזה ישירות עם ברית המועצות ואומרת לה הכל שקרים, לא היו דברים מעולם. אבל זה יוצר גם משבר בין ארצות הברית למדינות ערב. שש מדינות ערביות מנתקות את היחסים הדיפלומטיים, הפגנות אלימות נגד כל נציגויות ארצות הברית במזרח התיכון. וקורה עוד דבר אחד שהוא מעניין, שזה דובר משרד החוץ האמריקני השמיע הצהרה מטורפת. הוא אמר, ארצות הברית ניטרלית. ג'ונסון זעם על זה, ודין רסק, כשהיה שר החוץ, נאלץ אחרי כמה שעות לתקן את זה, ושארצות הברית ניטרלית, זאת אומרת, ארצות הברית בכלל לא מעניין אותה במה שקורה. עכשיו, זה קורה ממש בימים הראשונים של המלחמה, ואז באה הטרגדיה הזאת של ספינת הביון ליברטי. אני אקח ממש זמן קצר מאוד כדי להסביר, כי זה באמת היה מעשה, טרגדיה די רצינית. בשבעה ביוני, זאת אומרת יומיים אחרי פריצת המלחמה, ישראל תוקפת בטעות מהאוויר ומהים אוניית ביון אמריקנית ליברטי, אוניית ההזנה, יש עליה מכשירי ההזנה, ששייטה במרחק 13 מיילים מחופי סיני בין אל הריש לפורט סעיד. 34 נהרגו מהמלאכים ו-171 נפצעו. וסביב הטעות הזאת נרקמו הרבה מאוד תיאוריות של קונספירציה, שזה לא הייתה טעות, אלא זה היה בכוונה.
הן קיימות בחלק מהגורמים בארצות הברית עד היום.
עד היום, כן. שיש כל שנה, יש אגודה כזאת, בעיקר של המשפחות של האנשים שנהרגו ונפצעו, הם הקימו מין אגודה כזאת, כל שנה, בדיוק בימים האלה הם עושים איזה אירוע, אירוע זיכרון, אבל שם שוב תוקפים את ישראל ותוקפים את ארצות הברית עד היום, על הסיפור הזה של הליברטי. אז האמת היא, ונעשו את זה כבר כמה מחקרים, זו טעות טרגית גם של ארצות הברית וגם של ישראל. של ארצות הברית, מפני שחיל הים האמריקני הוציא הנחיה לכל הספינות, כולל ליברטי, להתרחק מהחוף. ההוראה שהייתה צריכה להגיע לליברטי לא הגיעה אליה, היא הלכה לפיליפינים. ואז הם נשארו במקום, ואכן עוררו חשד.
והתקרבו עד 20 קילומטר מהחוף, כן.
כן. דרך אגב, מקודם הזכירו את הנוסעות מטוסים האמריקנים, מלובני הזכיר את זה. נוסעות המטוסים היו 300 מייל יותר רחוק מהחוף. ההוראה, ליברטי הלכה קודם לפיליפינים, מסתבר גם שהיה חוסר מזל, לא הייתה רוח.
בוא נעזוב את ההמשך, כי הוא לא יתרום הרבה להמשך הדיון.
לא, רק אני אגיד לך משפט אחד. אז קודם כל זה ברור לגמרי שהייתה טעות בחיל הים שלנו, בחיל האוויר שלנו, ולא היה היגיון בכלל בזה שישראל תתקוף את הסירה הזאת, אבל מבחינת ארצות הברית, מה שעשה ישראל התנצלה, הבטיחה פיצויים, מיד שולמו 12 מיליון דולר, וארצות הברית שוכנעה די מהר שאכן מדובר בטעות ולא בשום דבר אחר.
כן, עכשיו אני חוזר אליך, פרופסור ברעם. אנחנו ניצחנו במלחמה. יש עוד שאלות קשות בקשר לניצחון הזה, אבל ניצחנו. מה קורה לאחר הניצחון הישראלי בעולם הערבי? זה מה שחשוב כאן.
כן. קוראים שלושה דברים מאוד מאוד חשובים שמשפיעים עד הבוקר הזה, ממש עד הבוקר הזה וגם עוד לעתיד יותר רחוק. דבר ראשון, יש חילופי משטרים, חילופי שליטים שמתחילים כבר ב-67-8 ונמשכים עד 71. עבדל נאסר מקבל התקפת לב ולדעתי בהחלט בהקשר הזה בספטמבר 1970.
הוא לא היה אדם בריא, הוא סבל מסוכרת.
ב-69 הוא קיבל התקפת לב, ראשונה.
לא, הוא נפטר ב-70.
כן.
הנקודה היא, זה לא במקרה, יש לזה השפעה קשה מאוד על האיש הזה, הוא גם נאלץ להציל את המלך חוסיין, ואני מגיע לזה, וגם זה עלה לו בבריאות רבה מאוד נגד הפלסטינאים. בעיראק, המשטר מתמוטט, ומי שעלה לשלטון זה הייתה מפלגת הבאס, שמבחינתנו הרבה יותר גרועה מהשליט הקודם, ארס, הגנרל ארס. עכשיו, מה קורה? הסיפור על עיראק הוא פנטסטי, והוא אופייני לכל העולם הערבי של התקופה הזאת. אני רק אומר שגם בסוריה התחלף שלטון לאחר זמן לא מספר שנים, וזה נעשה בהקשר של ששת הימים ושל ספטמבר השחור. זה דבר ראשון, אגיע לעיראק עוד רגע. דבר שני שקורה, בעל חשיבות עצומה, עלייה אדירה של האסלאמיסטים. והיא נמשכת עד הבוקר הזה, והיא תימשך אינני יודע כמה, אבל היא תימשך, היא לא נגמרה היום. וזה אז התחיל. האחים המוסלמים ואחרים. ודבר שלישי, וגם הוא נמשך עד היום. מפני שהמשטרים חטפו מכה כל כך קשה, המשטרים שהשתתפו בקרבות. כל כך קשה, מי נשאר? את מי נשאר לעולם הערבי להריץ? עכשיו נושא ההרצה זה כבר לא עבדל נאסר, עכשיו זה הפלסטינאים. אשף עובר פאזה אחרת לגמרי, לא אכנס לזה, במקום שוקרי שהיה חסר אפקטיביות לגמרי, עולה אדם שהוא בעל אפקטיביות יוצא מן הכלל, יוצאת מן הכלל, ושמו יאסר ערפאת. אפילו ג'ורג' חבש בקבוצה שלו שהוא קרא לה לאומיים הערבים על קומיון על ערב, אפילו הוא עושה מהפך והופך להיות פתאום, הוא מקים ארגון צבאי ממש, שזה לא היה קודם, ועכשיו הוא הופך להיות מרקסיסט. הוא האמין שזו אידיאולוגיה חדשה תביא לניצחון. זה אגב דחה הרבה אנשים, אבל משך אחרים. כלומר, עלייה של הפלסטינאים, עלייה של האשף הזה, של ערפאת, עלייה של האסלאמיסטים, ודעיכה של משטרים וחילופי מנהיגים וחילופי משטרים, זאת התמונה הגדולה. עכשיו, הדוגמה אולי הכי יפה זה עיראק. סדאם חוסיין כבר אז פעיל מאוד, אמנם בתור דרג ביניים כזה של מפלגת הבאס, לעשות מהפכה, הפכה כלשהי צבאית או אחרת, והוא נמצא בעצם, הוא ברח מהכלא, והמפלגה היא בלתי חוקית, והוא בורח מהמשטר. אבל הוא ניגש אל מפקד חטיבת המשמר של בגדד, שזאת החטיבה ששומרת על המשטר של עבד אל רחמן ערף. ואומר לו, הוא מכיר אותו, כי הוא מאותה עיר, והוא אומר, אלוף משנה חמד שיהאב, והוא אומר לו, תשמע, אתה צריך להפיל את ערף, את הבוס שלך. אז הוא אומר, לא יכול, אני נשבעתי שבועת אמונים. ואז אומר לו סדאם, וסדאם מתאר את זה בפרטי פרטים, ואני מאמין שזה נכון. הוא אומר לו, תראה, שבועת אמונים הייתה למנהיג ערבי גדול. עכשיו תראה מה הוא עשה בששת הימים, הוא נכשל בצורה נוראה, וזה נכון. השלטון העיראקי שלח כוח קטן ופחד לשלוח, והכוח הזה בחלקו הגדול הושמד על ידי חיל האוויר, ואפשר עוד להמשיך. אתה תומך באדם שביזה את עיראק, ביזה את האומה הערבית. איך אתה יכול לתמוך בו? אתה חייב לעבור אלינו ואנחנו נעשה. תראה מה אנחנו נעשה לגבי ישראל. ואז אלוף משנה שיהאב, אומר לו, אתה יודע מה? אתה צודק. והוא עובר לצידו. זהו זה. זאת הצלחת ההפיכה של הבאס ב-68. זה קרה שנה אחרי המלחמה, מלחמת ששת הימים.
טוב, אנחנו בכך חייבים להסתפק, כי אני רוצה לעבור לאלוף משנה מולבני. לגבי המלחמה, אנחנו יודעים שהיא הייתה בסך הכל, כמו שאמר פרופסור ברם, קשה מאוד. מדובר על כך שקרוב ל-40% מחיל האוויר הישראלי לא היה שמיש בסיום ששת הימים.
אני, על כוחותינו אני פחות יודע להגיד, אבל צריך לקחת בחשבון גם שנלחמנו ביחסי כוחות שבהם לצד השני הייתה עדיפות רבה ביותר, בעיקר בצד המצרי. ואחר כך גם בצד הסורי, ולציין, ואני רוצה להדגיש פה, שבגלל הניהול הגרוע, הלא נכון, ועם כל הטעויות שעשו בצד השני, חלק גדול מהסדקים, מסדרי, מהכוחות שהופעלו
על ידי הצבא. סדרי הכוח הכלליים, כן.
המצרי, ובמיוחד הירדני, וגם הסורי, בכלל לא נטלו חלק במלחמה.
מה היה החלק שלה?
בירדן, ארבע מתוך שבעת חטיבות החיר שהיו בגדה המערבית, נאלצו לסגת מבלי שעשו איזה משהו משמעותי.
מה היה החלק של הצבא העיראקי?
הצבא העיראקי שלח ארבע חטיבות, שתיים מוכנות, אחת שריון ואחת חיר. החטיבה המוכנת מספר 8, מדיביזיה 3, הגיעה לשטח בזמן, אבל חטפה תקיפה אווירית של חיל האוויר שלנו קשה מאוד, והיו לה הרבה אבדות, וכל החטיבות האחרות היו בדרך עדיין. כשהסתיימה המלחמה, הכוח הקדמי העיראקי נמצא 150 קילומטר מהחזית בירדן, ויש התפשטו שמועות, בהמשך למה שאמר פרופסור ברם, שערף במכוון בלם או מנע מהכוח העיראקי להגיע, כי הוא שהיה רמטכ"ל לפני כן ידע בדיוק מה שווה הצבא העיראקי ולא רצה להרבות באבדות. אז אם זה נכון או לא, אני לא יודע, אבל הכוחות האלה נעו, במיוחד חטיבת השריון, כשלא היה תחמושת, ובכל תחנה אמרו לה, בתחנה הבאה, ב-H3 תקבלי, ובתחנה שאחרי זה תקבלי, ולא קיבלו שום דבר.
לא קיבלו שום דבר. טוב, אנחנו חברים וחברות.
אני אגיד מילה אחת על הסורים אולי.
אין לנו כבר זמן, אנחנו לא נספיק.
חצי מילה. כולם זוכרים את הסיפור שהסורים הודיעו על נפילת קונטרה לפני שזה קרה. מה שהסורים קוראים, הבושה של הביזיון של המשטר, כי אסד היה חתום על זה בתור שר הגנה.
הודעה מספר 66.
66 הידועה, בדיוק. וזה גרם להתמוטטות כל המערכת שם.
ברור. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
הייתי אומר שאומנם המלחמה הזאת הסתיימה בניצחון גדול לנו, פעם נוספת מאז 48, כמו שציינת, אימו להשמיד אותנו ולמחוק אותנו מהמפה, צהל עושה אומנם את עיקר העבודה, אבל צריך לזכור שגם הצד השני בצורה כזו או אחרת תרם לתוצאות במחדליות שלו ובטעויות ובשגיאות.
טוב.
כל זה כמובן המריץ את ההנהגות הערביות להוכיח לעצמם, לנו ולעולם, שהם מסוגלים ליותר, וכך קיבלנו גם את מלחמת ההתשה וגם את יום הכיפורים, שבראייתם נועדו למחות את תוצאות התבוסה של 67.
ברור, ברור.
צריך לזכור שאנחנו קוראים לזה
לא, אנחנו חייבים לסיים
כאן.
כן. פרופסור ברעם, משפט לסיום, ממש משפט.
אני רק אומר שירדן בעצם הפסידה את המלחמה נגד אשף וספדר השחור, בלי עבד אל-נאסר, המשטר היה מתמוטט. והמסקנה מזה היא, כשיש לך בעל ברית סמוי, אני חוזר לפעולת סמואה מ-60.
לא, לא, חייבים לקצר.
אני רק אומר, יש לך בעל ברית סמוי, אל תסלח אותו ואל תהרוס אותו, גם אם אתה מתאכזב. לפעמים התאכזבנו ממנו בתקופה.
פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך פרופסור ברם. מילה אחרונה שלך, חצי משפט.
כן, אי אפשר לסמוך על ערבויות בינלאומיות. ראינו שהמעצמות כולן מוצאות כל מיני תירוצים כדי להימנע מכיבוד התחייבויות שהם נתנו. אני רואה רצף בין מלחמת ששת הימים לבין תהליך השלום שהיה עם מצרים, מפני שאחרי מלחמת ששת הימים בהתשה, אחרי זה יום כיפור, לקח 10 שנים עד שמומש הרעיון של חילופי שטחים תמורת שלום.
תודה רבה לך, פרופסור איתן גלבוע, עד כאן להפעם. תודה למשתתפי המשדר על בקיאותם וזמנם. מלחמת ששת הימים בהזווית האחרת. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. הניתוב היה בידי ליטל אטיאס, בהפקה הילד דודי. אני יצחק נוי.